רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. קבלו את השקעת השנה, קרקע פרטית בזיכרון יעקב, ב-139,000 שקלים. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם.
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. קבלו את השקעת השנה, קרקע פרטית בזיכרון יעקב, ב-139,000 שקלים. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
בשבוע הקרוב, הטבת מנכ״ל לרוכשים מגרש נוסף בזיכרון יעקב. הנחה של 29,000 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 3634. אקסיון נדל"ן. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
ושלום לכם, אנחנו כאן שוב במדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות המקומיות בשרון. היום יהיה שלושה מוראיינים יהיו איתנו, או בעצם ארבעה. המוראיינת הראשונה עינת אביטן. עינת אביטן, אמא של יאיר אביטן, זיכרונו לברכה. יאיר נהרג לפני כחודש בסג'יה בעזה, ושבוע שעבר ארגנה תפילה המונית, קבלת שבת המונית ברעננה, למען אחדות, למען שלום, למען לחיות טוב. היא תהיה איתנו ותספר על יאיר ועל דרכה, יחד איתה יהיה גם חבר המועצה אלי אלוש שסייע לה לארגן את האירוע. ענבר הם בפינה הכלכלית שלה והיום על תודעת השפע, ובאולפן יגיע עוד מעט נדב דואני, חבר מועצת העיר הוד השרון, שפר הפעילות הציבורית שלו על התקציב עיריית הוד השרון, למה הוא לא מרוצה ממנו ומה ניתן לעשות אחרת. כן, אנחנו נתחיל עם אהוד בנאי היום. שלום לעינת אביטן, מה שלומך עינת?
שלום, ברוך השם.
ושלום גם לאלי אלוש, מה שלומך אלי?
שלום, שלום, מה שלומכם?
טוב, תודה. לפני שבוע היה לי...
שלום אלי, מה נשמע?
אז אני רוצה לשתף את המאזינים שלנו, את הצופים שלנו. שבוע שעבר הייתה לי חוויה מרגשת מאוד. הגעתי ביום שישי לפני כניסת השבת לרחבת יד לבנים ברעננה, ואינה, אתה תרגן שם בעצם תפילה המונית למען?
התפילה נועדה למען הצלחת שלום חיילי צה"ל, חזרת החטופים, ורפואה שלמה לפצועי צה"ל.
את אמו של יאיר, יאיר נהרג לפני... לפני כחודש.
כמעט חודש, כן. עוד מעט חודש.
בואי תספר קצת על יאיר, למי שלא הכיר אותו.
יאיר היה ילד של חיבורים, ילד שדגל באהבת חינם, באחדות, באהבת האחר. הוא לא היה ילד שהתחבר לכל הנושא העדתי, או פוליטיקה, כל מיני דברים מהסוג הזה. היה לו... כל החברים שהקיפו אותו זה חברים שכאילו באמת משקפים את הפסיפס המדהים של כל החברה הישראלית. חילונים, דתיים, צרפתים, אמריקאים, ישראלים, אתיופים, הכל מהכל. אין, לא, הוא לא ילד שנדבק לדפוס מסוים של, של אנשים.
זאת, אני כמו אלפי האחרים הגיענו להלוויה של יאיר, והמסר היה מסר של אחדות עצומה, מה שאתם אמרתם בהלוויה, וכל הקהל הערב שהתעצם שם, ואת החלטת מה? להנציח את דרכו באחדות? במסר של אחדות?
נכון, זה
המורשת
שלו, ועם זה אני ממשיכה.
ואפשר בכלל? אחרי אסון כזה
בוודאי גדול? בוודאי שאפשר, עובדה. הנה, עיריית הרעננה עזרה לשבוע שעבר במיזם מדהים שלפי דעתי מעולם לא היה כמוהו בעיר רעננה. אם תרצו, אין זו אגדה.
אלי, אתה קיבלת פנייה של עינת או איך הצטרפת למיזם?
אני כמובן שברגע שקיבלתי פנייה מעינת, נרתמתי לעניין, זה התראה קצרה, ארגנתי את מה שהייתי צריך לארגן, וערכנו באמת אירוע, כפי שעינת אומרת, חד פעמי שמעולם לא התקיים ברעננה, ואני חושב שזה באמת אירוע שכל מטרתו היא כמובן הנצחת יאיר, השם ירקום דמו, והחיילים הנופלים הנוספים, וכמובן לרפואת החיילים והחזרת החטופים. יצאנו במסר, כמו שעינת אומרת, שזה המורשת של יאיר, מסר של אחדות, אין פוליטיקה, אין שמאל ואין ימין, כולנו עם אחד, ורק יחד אנחנו ננצח.
את סיפרת לי על אישה שהגיעה מעמק האלה לאירוע, והיום שמעתי על עוד מישהי שהגיעה מהוד השרון לאירוע, והגיעו מכל קצוות הארץ לאירוע הזה, מתוך מה? מתוך הזדהות עם, עם המסר של האחדות? מתוך...
נכון, רק חשוב לי לדעת קצת, לחדד יותר נכון את דבריו של אלי, כמה עניינים. קודם כל, הרעיון באמת היה שלי, אבל מי שממש הפעיל את העירייה ועבד קשה מאוד מאחורי הקלעים, זה הייתה מגן, חברתו לחיים של הבן שלי, והיא באמת עשתה את זה בשיתוף מלא עם עיריית רעננה ועם רבנים נוספים. כשאנחנו נתנו עם הפרסום עבור הדבר הזה, אנחנו לא רשמנו שאנחנו עומדים מאחורי המיזם, מהסיבה הפשוטה שהבן שלי, לצערי הרב, הוא לא הבן היחידי שנפל בקרב ברצועת עזה, והעיר העננה היא עיר שיש לה, לצערי הרב, הרבה משפחות שכולות. ואנחנו בכוונה לא רשמנו שאנחנו מאחורי זה, כי מבחינתנו התפילה הזאת היא שייכת לכולם. היא לא רק שייכת לבן שלי, או לזכרו של הבן שלי. ולשמחתי הרבה, גם בבוקר ראינו אותי בנושא הזה, באותו יום שישי שעבר ראינו אותי על זה בערוץ 14 בבוקר, ובאמת קראתי לכל האנשים לבוא לתפילה הזאת. זה בכלל לא עניין אותי עם האנשים שומרים שבת, לא שומרים שבת. הרעיון של התפילה, הוא לאו דווקא ממקום דתי. זה, תפילה זה כמו משאלה. כשאני מבקש משהו, כשאני רוצה משהו, כשאני מייחל למשהו. אני לא מאמינה שיש מישהו במדינת ישראל שלא רוצה בהצלחת החיילים, או בהחזרת החטופים, או בשלום, או בריאותם של הפצועים. זה בכלל לא קשור לדת. אין פה עניין דתי, אין פה עניין הדתה. תפילה זה משאלה, כשאני מבקש משהו. אחד יקרא לזה בורא עולם, אחד יגיד, אני מבקש שיקרה לי משהו מהיקום, כל אחד קורא לזה בדרך שלו. ואין מקום להכניס את הנושא של הדת לכל דבר כזה. גם עצם העובדה שלא היה אכפת לי שאנשים יגיעו בשבת לתפילה, זה רק מוכיח שאין פה שום עניין של הדתה. ולצערי הרב, כשאנחנו פרסמנו את הנושא הזה בפייסבוק, בפורום של תושבי רעננה, קיבלנו תגובות מזעזעות בעיניי. היו כאלה שאמרו שהם יבואו ויעשו לנו את התפילה, והם יעשו את מה שעשו ביום כיפור לאותם מתפללים בתל אביב, והיו כאלה שקראו לנו פשיסטים. ותבין שכל האנשים שהגיבו את התגובות האלה בפייסבוק, הם בכלל לא ידעו שאני וחברה שלי עומדים מאחורי המיזם הזה. הם בכלל לא ידעו שמשפחה שכולה עומדת מאחורי הדבר הזה. אז כשאני עניתי לאותם אנשים בפייסבוק, ואמרתי להם, אם זהו הדרך שלכם להגיד לי שאתם משתתפים בצערי, זה חבל מאוד. ואז כמובן אותם אנשים גם התנסו בזה, אבל אני אומרת, למה היד על המקלדת כל כך קלה? למה כשאני מבקשת מאנשים לבוא ולהתאחד בשביל שיר שאנחנו שרים, בשביל בקשה שאנחנו באמת מבקשים שיהיה למדינה הזאת רק טוב, למה כל דבר צריך לקחת אותו לכיוון פוליטי?
אני אישית לא רואה סיבה. את יודעת, אמרת שהתפילה היא כמו משאלה, אחד יקרא לו תפילה, אחד יקרא זה משאלה. מה המשאלה שלך? בואי תספרי קצת על המשפחה, נשואה למימון.
זאת המשאלה שלי.
תספרי קצת על המשפחה.
שכולם יחשבו רק טוב. שלא יחשבו כל דבר שהוא קשור לפוליטיקה או לשלטון. זה בכלל לא מעניין אותי, אני גם הרבה פעמים לא הלכתי בכלל להצביע לכנסת. זה בכלל לא מעניין אותי. זה בכלל לא מעניין אותי. אותי מעניין שהעם שלי יהיה מאוחד. שהעם שלי יואב אחד את השני, שאחד יראו אחד את השני עין בעין, ושבאמת יבינו שכשאנחנו מאוחדים ואוהבים ורואים אחד את השני עין בעין, רק טוב יוצא לנו. אני יכולה להגיד לך שמהשבעה הזאת, שבכלל כל החודש הזה שאנחנו נמצאים בו עדיין במסגרת ימי האבלות, אני פשוט מרגישה את הבן שלי בצורה בלתי רגילה. זה פשוט מדהים לראות איך הוא נגע בכל כך הרבה דמויות וצבעים שונים של העם, שכאילו כל אחד אמר לי, את יודעת, הוא עשה בשבילי ככה, והוא עשה בשבילי ככה, והוא עשה בשבילי ככה, ועכשיו אני רוצה להחזיר לכם. ואני לא ידעתי עד כמה הבן שלי נגע בכל כך הרבה סוגים שונים של אנשים. והוא למד בבית ספר ביתי. הוא למד בבית ספר ביתי, בבית ספר אריאל רענן. אחרי זה הוא עבר בכפר בתיה, ולבסוף, בתיכון, הוא היה במיתרים, שזה באמת תיכון שהוא משלב חילונים עם דתיים. הכל בכל.
בצבר קצת על המשפחה שלכם, על אבא שלי יאיר, על האחים והאחיות שלו.
אבא שלי יאיר הוא תושב שדרות לשעבר. אבא שלו הוא רב בשדרות, ואמא שלו גם כן ידועה שם, בלנית. האחים שלי יאיר, יש לו עוד שלושה אחים. כולם למדו תמיד במוסדות חינוך ממלכתיים דתיים. אבל גם לא היה לי שום בעיה עם זה שהם החליטו פתאום ללכת ללמוד בבית ספר כמו סטופסקי או מטורס, שהם ידועים כבתי ספר חילונים. כי אני מאמינה שאת הערכים אתה סופג בבית. והכי חשוב זה העניין של באמת דרך ארץ קדמה לתורה. קודם כל דרך ארץ, קודם כל תהיו בני אדם. תראו אחד את השני בעיניים. אחרי זה נתקדם.
את חושבת הלאה? על הנצחה, החודש הזה נגמר, אבל החיים עוד ממשיכים. איך מנצחים את העיר?
אני יכולה להגיד לך שאני מקבלת עשרות פניות מהמון המון, היום למשל קיבלתי פנייה מאיזה חברת הייטק שרוצה להנציח אותו באיזה, לא יודעת מה, איזה מיזם שמולצים, רחפנים בחלל, ואז אני אומרת להם, וואו, אני לא מאמינה, הבן שלי זה היה התפקיד שלו בצבא, הוא היה רחפניסט. זה כאילו כל מיני דברים שבאמת באמת משוגעים, אבל כל מיזם שאנחנו בוחרים להיות בו, זה חייב להיות משהו שהוא מאחד את העם, שהוא נוגע בכל העם. אני יכולה להגיד לך, לספר לך על מיזם שהצעתי לגיסתי לעשות, לקנות בקבוקים, בקבוקי שתייה, לקרר אותם, להדביק עליהם מדבקות שהן עוסקות בכל מה שקשור לאהבת חינם, למטה אפשר לרשום להנציח את העיר, ואמרתי, אני רוצה שדווקא תקחי אנשים חרדים, תקשיב להם, תגיד להם, תקשיב, אתה רואה את החייל הזה שם, לך תיתן לו את הבקבוק מים, תגיד לו שאתה אוהב אותו, תחבק אותו, תברך אותו, תגיד לו איזה מילה טובה.
את כל כולך מפזרת טוב, עם למרות האסונה, באמת הבלתי נתפס שקרה לכם. עינת, אני קודם כל רוצה להודות לך על השיחה הזאת, ולהעביר את המסר הזה הלאה.
תודה.
המחיר שאנחנו משלמים הוא מחיר נורא, המחיר שאתם משלמים הוא בלתי נתפס, והאופטימיות שאת משדרת היא מרגשת. אלי, יש לך מילה לסיים?
דודי, אני רק רוצה באמת לומר לעינת ולמיימון ולמשפחת אביטן, שאנחנו כולנו בעיר העננה, ואני כנבחר ציבור, אנחנו רוצים להביע את אהבתנו אלייך ולמשפחה, אנחנו משתתפים בצערך. אני לרשותך, אני באופן אישי, לרשותכם, כל דבר שתרצו, כל מה שתבקשו. ואני רוצה להתנצל, אני רוצה להתנצל בפנייך ובפני המשפחה על מה שנאלצתם, נאלצת לעבור בשיפר בנושא הזה של התגובות הבלתי ראויות.
לא, זה לא התנצלות שצריכה לעבור ממך, אלי, עם כל הכבוד.
אבל אני כנבחר ציבור רואה את עצמי כאחראי לזה שאנשים מגיבים בצורה כל כך נוראית. אנחנו, כמו שאת אמרת, האירוע הזה הוא היה אירוע א-פוליטי, אירוע שנועד אך ורק ורק ליצור אחדות, אהבת חינם. אין מקום לא להדתה, כמו שאת אמרת, ולא לשיח מתלהם. אנחנו צריכים לפזר אהבת חינם ולהנציח את החיילים שלנו בצורה הראויה ביותר, ועינת, אני ליבי יוצא אלייך ולמשפחה, ואני לרשותך בכל דבר שאת צריכה והמשפחה צריכים.
תודה רבה, אני באמת אין מה לדבר, ליאת רענן בקטע הזה, אלי ומר חיים ברוידה, באמת אין לי מילים, איך לא, לי, בני משפחתי, כולנו מודים לכם מקרב לב, זה לא מובן מאליו. באמת זה הורגש האהבה שלכם למשפחה שלנו בצורה יוצאת דופן, וזה לא מובן מאליו.
אנחנו יכולים לעשות, זה הכי מעט שאפשר לעשות.
אלי אלוש, חבר מועצת העיר רעננה, עינת אביטן, אמו של יאיר אביטן, זכרונו לברכה, תודה רבה שהתארחתם אצלנו.
תודה לכם.
תקווה לימים
ששעות. תודה טובות.
להתראות, ביי ביי.
לא מתאים לו לרדוף אחרי חלומות. מתחיל להתעייף מהשגרה, מתהפכת לו הבטן, קורצים לו נופים וגם חלום ישן, הכסף לא עושה אותו מאושר. ג'וני מחליט לקום ולשנות, אף פעם לא מאוחר להיות עצמך. בן 40 דירה, כלב יגואר צנוע עלק, החליט לעזוב כל מה שבנה. פתאום ג'וני כמוני רוצה לחלום, שורף עוד סיגריה, מתחיל את היום, רוצה לראות נופים בעולם, להרגיש בכל רגע אני חי וקיים. פתאום ג'וני כמוני רוצה לחלום, שורף עוד סיגריה, מתחיל את היום, רוצה לראות,
לא גבוה, תסתיר אותי,
שלום לנדב דואני, מה שלומך נדב?
בסדר דודי, מה העניינים?
תודה שהגעת אל כאן ביום חם ומהביל.
יש מזגן, אתה יודע.
כן, מזגן, אנחנו מיד נתחיל את השיחה איתך, אבל בכל זאת, אתה, יש לך עיסוק מקצועי יומיומי, נדבר עוד מעט על פוליטיקה, אבל עוד השרון ועל הכל. על, אתה מנכ"ל של?
סיינס אבוד, ארגון המדענים הישראלים בחו"ל, נכון?
תגיד לי משהו, יש הבדל בין השבעה לאוקטובר ואחרי השבעה באוקטובר בפעילות שלכם?
אני חושב שיש דרמה. תראה, בוא נחלק, זה באמת כל מדינת ישראל, המציאות שלנו מתחלקת באמת לשניים, לפני ואחרי. עכשיו, לפני השבעה באוקטובר היה מאוד קשה להחזיר אנשים לארץ, באיזשהו מקום, בגלל כל סיפור המהפכה המשפטית, תקרא לזה מהפכה רפורמה, זה לא משנה. הרבה אנשים החליטו לעצור ולא לחזור לארץ, ועיכבו את החזרה שלהם. מאז השבעה באוקטובר יש שני תהליכים מקבילים. אחד, יש אנשים שרוצים לעזוב את הארץ. Unfortunately, אנחנו רואים את זה, אנחנו יודעים, רואים מסביב, אנחנו חיים בקהילה שלנו. אבל מהצד השני אנחנו רואים רצון עז של אנשים לחזור לארץ. זה לא משנה מי אתה, מה אתה, מאיפה הגעת ומה עשית בחיים שלך. אנחנו רואים הרבה אנשים שרוצים לחזור, ואתה יודע מה האמירה? האחים שלנו פה נלחמים על החיים שלהם, אנחנו לא נשב בחוץ. אנחנו נבוא להיות חלק ממה שקורה. אז אנחנו רואים יותר מתמיד ניסיון ורצון לחזרה לארץ, עלייה לארץ. אתה רואה הרבה מאוד כסף זר, כסף יהודי, כסף ישראלי שזורם חזרה למדינת ישראל. קורה פה משהו. אנחנו נבין את זה עוד כמה שנים.
אתה אופטימי?
שאלה מצוינת. תראה, אני אדם מאוד מאוד אופטימי. אני יודע שהשבוע האחרון היה לי שבוע קשה באיזשהו מקום. כי המצב קשה. מצב לא פשוט. מצב הוא מורכב מאוד, אבל אני מאמין שאני נצא מזה. אני תמיד אומר, אנחנו בשבע שנים קשות. עברנו חמש, אמרו לי, איך אתה סופר חמש? אמרתי, COVID-19. זה היה לנו COVID-19, היה לנו קורונה, היה לנו את הקורונה, היה לנו את אוקראינה, היה סיפור המשפטי, חוסר יציבות ממשלתי, יציבות, שבעה באוקטובר, המלחמה הנוראית הזאת. עוד שנתיים אנחנו אחרי זה, נקווה שהרבה לפני כן.
עוד שנתיים. אז אני רואה בקורונה ובכל הדברים האחרים קריאת התעוררות מאוד גדולה. גם אישית וגם כללית. אז אני אופטימי ואני מאמין שאחרי זה אנחנו נשתקם.
יהיה טירוף. אנחנו נשתקם ואנחנו נעוף לשמיים. אין לי ספק.
בואו תהיה לנו שיחה קצרה ואחר כך נתחיל את הרעיון איתך.
יאללה.
כמו ירח מתמלא ומתרוקן, אתה קרב ומתרחק, אבל הלב שלי יוצא אליך, ושוב בורח, שוב חוזר. אין יום אחד שיעבור בלי שאחשוב עליך, כמו ירח מתמלא ומתרוקן.
שלום לענבר, מה שלומך ענבר?
אהלן דודי, מה שלומך?
את השיר שלך שמתי קודם, אז תסלחי לי.
זהו, התפלאתי שאין שיר.
לא נורא, לא נורא.
אחלה.
את ביקשת לדבר על משהו שהוא לא קשור בכלל לכסף, על תודעת שפע ועל הודיה, נכון? אנחנו לא
בתוכנית... וואו, וואו, שזה קשור לכסף.
אנחנו לא בתוכנית רוחניות, אנחנו בתוכנית על כסף, אז מה?
אתה יודע איפה אתה מתקשר אליי, איפה אתה פוגש אותי עכשיו?
איפה?
אתה לפון שלך. היא בדיוק יוצאת מהמוסך. באתי לנסוע הביתה, מהרדיו הביתה, ואני מנסה להניע את האוטו, ואיוק, אין, לא עובד. ומהר מהר זמן שתעלי, היא שם לי, איך שזה נקרא?
משולש הזרה?
אל תשאל אותי מבחינתי, זה עד כאן ההבנה שלי ברכבים, ונסענו למוסך. ומישהו אחר, למה זה כל כך קשור לכסף? כי מישהו אחר היה ישר מתחיל להתעצבן, שקודם כל קוראים דברים לא צפויים. ודבר שני, עכשיו מתחיל לרוץ בראש, כמה כסף הולך לצאת לי במוסך. ואני הפוך. אמרתי תודה. תודה רבה שיש לי אוטו. תודה רבה שבא לי פנוי. תודה רבה שיש לי את המוסכניק שלי בלחיצת כפתור, בחיוג מהיר. ואני רוצה ללמד אתכם להגיד תודה. כי מה שאנחנו שמים עליו בחיים, את הפוקוס, זה מה שגדל. ככה זה עובד. אז תשימו את הפוקוס על הדברים הטובים. אנשים מקבלים חשבון חשמל, ושמים את הפוקוס על החשבון חשמל. במקום הזה, במקום להגיד תודה, שאיזה כיף שיש לנו חשמל, ויש לי אפשרות בקיץ הזה, להדליק מזגן. ואיזה כיף שיש לי מקרר, שהאוכל שלי שמור במקרר. ואיזה כיף שיש לי מכונת כביסה שמחבצת מתבגדים. ואני רוצה שתגידו תודה, כי שום דבר שיש לנו לא מובן מאליו. וברגע שאנחנו שומעים את הפוקוס על התודה, על היש, אז מתחיל היש לגדול, אוקיי? אז תשימו את הפוקוס על היש, על מה, ויש הרבה טוב. ושום דבר לא מובן מאליו, וזה מה שרציתי להגיד היום.
אוקיי, מצוין. אז זה המסר האופטימי שלך היום, וגם להתנהל בזהירות, נכון? כמו כל שבוע.
כן, ברור, תביא בזה.
ענבר אמצי בזהירות, ציבי בטיחות, תודה על השיחה הזאת.
תודה, תודה, ביי.
להתראות, ביי ביי. כן, ועכשיו אליך, אנחנו מתחילים. נדב דואני, חבר מועצת העיר הוד השרון. מה שלומך, נדב?
אני מצוין.
יופי. אנחנו מכירים כבר משהו כמו 15 שנה, משהו כזה. הפגישה הראשונה שלה...
היה אותו דבר, אתה יודע, דודי. חוץ מהזקן.
חוץ מהזקן.
חוץ מהזקן, גם אני.
ועלית קצת במשקל, אבל חוץ מזה. אני זוכר את השיחה הראשונה שלנו במשרד, הייתי אז מנכ"ל כל הכפר, אתה היית אז חבר מועצה צעיר, ויצאתי מהשיחה הזאת עם תחושה של אדם עם אנרגיות בלתי נגמרות. אתה עדיין באנרגיות האלה?
אתה יודע, זו שאלה מעניינת. אני שומע את ההבחנה הזאת עם הרבה מאוד אנשים, שאומרים לי, אתה לא נח, אין לך רגע דל. קופץ ממקום למקום, עושה דברים, מתרוצץ, אנרגיה בלתי נגמרת. אבל אתה תמיד מנסה להבין את עצמך, האם אתה באמת כזה, או שזה סתם אחרים רואים. והאמת, מכיוון שאני שומע את זה מהרבה מאוד אנשים, אני מבין שאני כנראה כזה, כמו איזה מנוע דינמו כזה, אתה יודע, שתוך כדי תנועה נטען. אם אני אשב, אז זה לא טוב, אני אעצור. אני צריך כל היום להיות בתנועה, וככה אני צובר עוד אנרגיה. כן, אני מלא באנרגיה. מלא באנרגיה, שמח לעשות ולהיות ביצירה. אתה יודע, ראיתי איזה סרטון של מירם פיירברג, ראש עיריית נתניה, שאמרה, אני כל יום מתאהבת בעבודה שלי מחדש. וזה דבר נפלא. אני לא חושב שלכולנו יש את האפשרות הזאת. וכן, אני מתאהב בעבודה שלי מחדש, בעשייה שלי הציבורית מחדש כל יום, במשפחה שלי כל יום, וזה מתאים אותי קדימה.
אז בוא נתחיל לחור, פה, אתה יליד הוד השרון, נכון?
נכון.
נולדת, לא עזבת את העיר מעולם.
עזבתי לחצי שנה, הכרתי את אשתי וחזרתי.
זה לא נחשב.
חצי שנה זה לא נחשב, כן, כן. אתה יודע, אבא שלי הגיע לעיר בשנת 48, הגיע למעברה, עלו מהאונייה, אמרו לסבתא שלי, זיכרונה לברכה, איפה את רוצה להיות? אז הציעו לה את יפו, או רמת השרון, או את הוד השרון. אז היא אמרה, יש לי אחות בהוד השרון, אלך לגור לקרוב אליה, ובזכותה, אבא שלי הגיע לעיר, ומאז אנחנו שם.
אוקיי. אז גדלת בהוד השרון, תהיה לי איזה שנה?
81.
81? גדלת איזה תיכון?
גדלתי בעיר הזאת, אני תמיד אומר, אני מכיר את הרגבים שלה, אני מכיר את השדות שלה, עוד לפני שהיו שם בתים, אני מכיר את הבתים שנבנו, את הרחובות שנסללו. למדתי ביגאל אלון, אחר כך עברתי לחטיבת השחר, הייתי בתיכון הדרים. הבת שלי זה דבר נפלא, הבת שלי לומד בתיכון הדרים, אתה יודע, זה מה מכירים מה שאתה אומר, תראה את התסגירת מעגל, אני הגעתי אחד מהימי הורים שם, ופתאום אני רואה מורות שלימדו אותי, וסיימתי, דודי, לא לפני שנתיים שלוש, סיימתי למעלה מ-20 שנה, והן עדיין שם, וכל החיים שלי שם, אתה יודע, אני תמיד אומר, אני רכבתי על אופניים מכיתה ב' ועד י' ב', עד הצבא, עד הגיוס, הייתי תמיד על אופניים. וזה לתפור את העיר, מקצה לקצה, מגיל המל ועד נווה הדר, ומי שיקון עממי ורמתיים, ומגדיל לחברים, למשפחה, תמיד על אופניים, ולכן אני מכיר את העיר הזאת כל כך טוב.
באיזה שלב החלטת שפעילות ציבורית זה הקריירה שלך?
תראה, מגיל 13 הייתי חבר במועצת הנוער, וזה תפקיד שהייתי נבחר אליו, הייתי נבחר ברמת שכבה, לא ברמת הכיתה. הייתי צריך נציג השכבה שלי, ואחר כך הייתי יושב ראש מועצת הנוער. הצבא קצת עשה לי איזושהי הפסקה, ובבחירות 2008 לדעתי, חזרתי חזרה לעניינים, הבנתי, לא, סליחה, 2003, חזרתי חזרה לעניינים, והבנתי שאני אוהב את העיר הזאת וצריך לעשות מעשה כדי להתחיל לקחת אותה, להמשיך לקדם אותה הלאה. ראש העירייה אז עזרא בנימין סיים את תפקידו, החליט לפרוש, ומאז התחלתי להיות מעורב. כמה שנים אחר כך כבר התמודדתי למועצה בצורה רשמית, ונהייתי חלק ממועצת העיר. אז אני חושב שהייתי חבר המועצה הכי צעיר, מאז הצליחו לשבור כמה שיאים אחרים, וזה נפלא. ומאז אני שם, מאז אני, זה הפשן שלי, זו התשוקה, תודה, חושבים שאני עובד, הייתי יושב ראש חברת מאיה, חברה עירונית במשך 4.5 שנים, בחינם, בהתנדבות מלאה, 16 שנה, אני מתנדב במועצת העיר, ועוד לפני כן, בתור ילד הרבה מאוד שנים.
מה השתנה בהוד השרון? אתה יודע, העיר שגדלת בה, זה העיר עוד שהייתה מחולקת להם, מגדל, רמתיים, שער שכונות, קצת אחרי החיבור, היום זה כבר מפלצת. אתה מרגיש עדיין שייך לעיר?
בוודאי. אני מרגיש שייך לעיר. נכון שיש הבדל בין התושבים הוותיקים שאומרים, אנחנו גדלנו פה, ההורים שלנו מכאן, והם מרגישים חיבור מסוג אחר, לעומת אנשים שהגיעו בשנים האחרונות. אבל מוד השרונים, כולם מוד השרונים. ההבדל הוא בין אלה שזו תחנת מעבר. שאומרים, אנחנו באים לכמה שנים והולכים, הילדים יגדלו ונעזוב לתל אביב, או אנחנו רוצים לעבור למקום אחר. אנחנו בעיר הזאת, כי אנחנו אוהבים אותה, אני כאן, כי אני אוהב אותה, יש לי את כל האפשרויות לקום וללכת, לא רק בחווי הארץ, גם בחווי העולם, לקום גם מבחינת העבודה שלי, גם מבחינת המשפחה. אשתי לא אזרחית ישראלית במקור, זה לקום ולסוע. זה הבית, אנחנו נלחמים על הבית הזה, אנחנו עובדים. כן השתנתה מאוד בתמהיל של האוכלוסייה שלה. יש אוכלוסייה מאוד מאוד צעירה, יש אוכלוסייה מאוד מאוד תל אביבית בווייב שלה. כן איבדה מאיזשהו מקום מהכפריות שלה. אתה מסתכל על רמת השרון, לדוגמה, שהצליחה לשמר את זה.
ככה.
כן, אבל יותר מאוד השרון, בוודאי. עדיין אתה יכול ללכת ברחוב סוקולוב שם, או ברחובות הראשיים, יש עירוניות אמיתית. ואצלנו לא. אצלנו יש מגדלים, ואיבדנו את המרחב הציבורי, איבדנו את הכפריות, משהו שאפשר לעבוד עליו ולהחזיר אותו. זה תהליך מורכב, אבל צריך לחבר אנשים לאסנס של העיר, למהות שלה.
כי אתה יודע, אחד הדברים שתמיד הוויכוח, גם שלי ביני לעצמי וגם עם פוליטיקאים, האם בכלל צריך פוליטיקאים לנהל עיר, או אנשי מקצוע צריכים לנהל את העיר? כי לפעמים אתה מערבב בין הניהול הנכון לבין הניהול הפוליטי של העיר.
בסוף זה שילוב של הדברים. האיש ציבור, השליח ציבור, צריך להיות איש מקצוע. צריך להבין את מה שהוא עושה, צריך להביא ידע ורקע מעולמות תוכן אחרים, ולא לבוא חלק ונקי רק כעסקן פוליטי. ויש ראשי ערים שהם רק עסקנים פוליטיים כל ימי חיים. לא עשו שום דבר אחר חוץ מעסקנות פוליטית, ואתה רואה את זה בתוצאות. ולהביא לצידם אנשים טובים. תראה שאני הייתי מנכ״ל, יושב ראש חברת מאיה, הייתי יושב ראש, איש ציבור, והיה לי מנכ״ל. גייסתי מנכ״ל, מצוין, עושה עבודה נהדרת עד היום. ואם היית בוחן את נגיד את המצר הפרדה, אז מנכ״ל בא ומסתכל על שורת הרווח, מסתכל על התוכניות עבודה, ואני הכנסתי סדרי עדיפויות אחרים כשליח ציבור, כמי שמחויב לציבור. ואז מה עשיתי? שיניתי סדרי עדיפויות. איפה משקיעים את הכסף? במה משקיעים את הכסף? שירות לציבור, שירות לקוחות, טיפול בסוגיית המטש והובלה של סגירת המטש. ששנים לא התעסקו בזה. וואנס אמרו, זה רק מקצועי. אז איבדו את הקשר לציבור, לתושב. כן, אני מצפה שנבחרי הציבור שלנו יהיו אנשי מקצוע. שיבינו מה הם עושים, שיבינו על מה הם מדברים. אני לא מבין בכל דבר, ולכן אני מביא לצידי אנשים שעוזרים לי. אבל אני מבין בדברים אחרים, אני מבין בלבחור את האנשים הנכונים. והבעיה שלי עם פוליטיקאים מסוימים, שהם רק עסקנים. הם לא עשו שום דבר אחר בימי חייהם, הם לא, הם שום ניסיון מקצועי, וככה זה נראה, אלה התוצאות. ולכן השילוב הוא השילוב החשוב.
ב-2018 החלטת להתמודד על רשות העיר.
נכון.
חי עדיף סיים את השתי קדנציות.
שלוש.
שלוש קדנציות, נכון. סיים 15 שנים, התמודדת לראשות העיר, ולא נבחרת.
נכון.
אתה יכול לזכור את התחושה הזאת של יום הבחירות, כי השקעת את כל כולך.
את יום הבחירות או יום למחרת הבחירות?
את הלילה שבו ספרו את הקולות, והבנת שזה, אתה לא שם.
בקלפי הרביעית הבנתי. ספרנו וקיבלנו תוצאות מארבעה קלפיות, או חמש קלפיות, שהם לא היו באותו מקום, באותה שכונה, אלא הם היו ברחבי העיר, וראינו מגמה. הכנסתי לחדר משהו כמו 4-5 אנשים מאוד מאוד קרובים אליי, ואמרתי להם, תקשיבו, זה נגמר. אמרו לי, מה, זה 5 קלפיות? אמרתי להם, זה נגמר, אני רואה את התוצאה, אני רואה את המגמה. גם אם אנחנו, התוצאות מעט השתנו, אני ברור לי מי עולה לסיבוב שני. אמיר עולה לסיבוב שני, לא ידעתי שהוא ינצח, אבל אמיר עולה לסיבוב שני. ופוליטיקאי, בוא נפליל רגע מאיש ציבור, צריך לדעת שאם הוא רץ, הוא יכול ליפול על הפרצוף, ואז הוא צריך לעשות דבר מאוד פשוט. לקום, נקות את הפנים מהאבק ולהמשיך לרוץ קדימה.
איך עושים את זה? אני אומר לך, אחת הסיבות ש... אף לא היה לי ממש תשוקה להיות פוליטיקאי, וגם כשחשבתי על, על הרעיון, רק המחשבה להתמודד כל פעם, לזכות בעדת הקהל, ולפעמים לחטוף עוגת חרה בפרצוף, סליחה על הביטוי, אבל...
תראה, זה חלק מה, מהעניין, אתה צריך להבין את חוקי המשחק, אתה צריך להבין שזה מה שקורה, לפעמים אתה מנצח, לפעמים אתה מפסיד. עכשיו אתה מסתכל על, מקודם דיברה בחורה שדיברה על שפע, על אופטימיות, בוא נסתכל על הדבר השני, בוא נסתכל על האהבה של הציבור שאתה מקבל. אתה יודע, במהלך המסע הזה של 16 שנים האחרונות, בחירות, עליות, ירידות, אתה רוכש המון המון חברים חדשים. חברים לא אינטרסנטים, אנשים שבאמת חברים שלך. אתה לומד אנשים, מכיר אנשים מעולים, מדהימים. אתה גם מנתק חברויות, כי אתה מבין אנשים ומזהה אותם לאורך הדרך. אז כשאתה מקבל אהבה של שני מנדטים, ותמיכה של אחוזים מאוד מאוד גבוהים לרשות עיר, שאלפי אנשים, אלפי אנשים, לוקחים את הפתק עם השם שלך ושמים אותו בקלפי ואומרים, אנחנו מאמינים בך. תחשוב איזה עוצמה ואיזו אהבה הזאת. עכשיו, אני תמיד גם אומר, מי שלא מצביע לי, זה לא אומר שהוא לא אוהב או לא מעריך. הוא במקרה, באותו רגע, יעדיף מישהו אחר. וזה בסדר. אנחנו מקווים שבהמשך הוא הדרך, הוא יאהב גם אותה, יעדיף גם אותנו. ואני, לאורך כל הדרך, אתה יכול לשאול גם יריבים פוליטיים שלי, תומכים שלא תמכו בי, אלא תמכו ביריבים פוליטיים. אף פעם לא דיברתי עם מישהו, אף פעם לא החרמתי מישהו, תמיד הייתי בקשר עם כולם, כי אני מייצר הפרדה מאוד מאוד ברורה בין הפתק בקלפי לבין האישיות של הבן אדם. לכל המועמדים האחרים יש תומכים נפלאים ומאוד מאוד נחמדים. תדע ליהנות מהסיפור הזה, אל תפחד, קום, נקה את האבק, תמשיך לרוץ קדימה.
אוקיי. אז הבחירות של 2018 הסתיימו, אתה קיבלת החלטה, להצטרף לקואליציה של ראש עיריית הוד השרון, אמיר כוכבי, כיהנת כיושב ראש מאיה. מה בעצם אתה יכול לספר על הקדנציה של החמש שנים האלו? זה יותר מחמש שנים, בגלל המלחמה העריכה עוד ועוד ועוד ועוד. אבל מה אתה יכול לקחת? כי זה היה כבר פוזיציה אחרת. פעם שנה התמודדת לראשות העיר. פעם שנה הסתכלת על מישהו אחר נמצא בכיסא, שאתה הצהרת שאתה רוצה להיות גם בו. מה אתה יכול לזכור מהתקופה הזאת?
אז בוא נתחיל מההתחלה. בפגישה הראשונה עם אמיר, ישבתי אצלו במשרד, כמו שאתה ואני יושבים, ואמרתי לו, תקשיב, אתה נבחרת. הציבור בחר בך לראש עיר. העיר הזאת חשובה לי יותר משחשובה לי מעצמי. יש לי פה משפחה, יש לי פה חברים, יש לי פה קהילה. אני רוצה לדאוג לעיר הזאת. אני רוצה לעזור לך. בוא נמצא את הדרך שאני אוכל לעזור לך לקדם את העיר הזו קדימה. אין לי זמן לבזבז חמש שנים. אמרתי, הבנות שלי היום הן בבית ספר. חמש שנים זה זמן מבוזבז. אז מלחמות ומאבקים, לא נרוויח כלום. בוא ננסה לעשות את זה ביחד. ובחרתי לעשות משהו שאף אחד לא רצה לעשות, וגם היום אף אחד לא רוצה לעשות. זה דבר מדהים, לקחת משהו שהוא על פניו הכי לא מעניין בעולם, מים, ביוב, זה לא מעניין אף אחד, ולהיכנס לתוך הסיפור הזה, ללמוד אותו, ולעבוד בו, וחולל שינויים גדולים. עכשיו, תמיד כשאני אומר לאנשים, אומרים, זה לא מעניין, אני אומר להם, אוקיי, אז אני סגור לך את הברז של המים, לא ליום, לשעה. כמה זה קשה. אני אסתום לך את הביוב שלה, לא תוכל ללכת לשירותים, או להוריד, להתקלח. כמה זה קשה. זה דואגים לדברים הכי בסיסיים, כמו אוויר לנשימה. אבל אחר כך גם מה שמחזירים לציבור, התוכניות העתידיות, אני ראיתי אתמול תקציב עירייה, כמה מים אנחנו משלמים על השקעת גינות. אתה עושה תוכנית ואתה יכול לחסוך ב-50% את העלויות האלה, להחזיר כסף לרשות. ולכן לקחתי את התפקיד הזו, את המשימה הזאת, והצבתי לעצמי בראש המשימות שלי שני דברים. אחד, שיפור השירות, ושתיים, סגירת מכון טיהור השפכים. נתחיל מהשירות. הצלחתי להוביל מהפכה, ביחד עם צוות מצוין בתוך מאיה. הכנסנו שירות וואטסאפ, הכנסנו שירות זום, אתה יכול לעלות בזום, אתה לא צריך לבוא למקום. וזה הראשונים בארץ שעשינו את זה, עכשיו העירייה גם עומדת לעשות את זה. הרחבנו את שעות קבלת הקהל, הכשרנו את הצוותים, פתחנו אתר חדש, יותר נגיש, יותר נוח לעשות. בסוגיה של מכון טיהור השפכים, זו פעם ראשונה שחיבקנו את ועד הפעולה על הזאת למטש. לקחנו נציג של הוועד והכנסנו אותו לדירקטוריון. אמרנו, אתה שותף שלנו לעבודה, אתה לא נגדנו, אנחנו לא עוזרים לך, אתה שותף למהלך, אתם שותפים שלנו. ואז התחלנו לבנות כל הישיבות יחד איתם. רצינו לעשות פעולה מסוימת, בדקה מסוימת, עם חברה מסוימת, הם הציעו משהו אחר, בחנו את זה, ועשינו יחד איתם. חשבתי מחוץ לקופסה, עשינו מכרזים, עשינו קולות קוראים, ויחד איתם נאבקנו והוצאנו החוצה את המטש מאוד השרון, הוא עוד לא סגור, אבל הוא זהו, התקבלה החלטה. המטש הזה ייסגר ב-2030, פרויקט שמתוקצב בהמון המון כסף, מדברת לך למעלה ממיליארד שקל, כדי להרחיב את מטש היה, להתחברות עליו, וסגרת מכון טיהור השפכים בעוד השרון. הגאווה שלי זה שהוועד פעולה, שהוא תמיד כועס על ראש עיר, הוא תמיד כועס על יושב ראש חברת המים והביוב, תמיד. כשאני עזבתי, עשו לי מפגש פרידה והם הגיעו. עם הציץ. ואמרו לי, אנחנו מחכים, אתה, יש לך עוד לאן לצמוח. הציץ זה מסמל את זה. ואמרו לי, מי יחליף אותך? אולי תישאר. תישאר לעזור לנו. ולא יכולתי להישאר. בחרתי לא להישאר שם. וזו הגאווה שלי. שאנשים מרגישים והרגישו את מה שנתתי בחזרה, ואת ההשקעה שלי, ואת האהבה שלי, ואת הרצון שלי לעזור להם, כי הם צודקים. כי הם באמת, באמת צודקים. אז הייתה שנה, לא שנה, קדנציה מאוד מורכבת. בחלק מהדברים הצלחתי. בהרבה מאוד דברים שרציתי, לא הצלחתי. והם היו נראים אחרת אם הייתי בתפקיד הרבה יותר משמעותי. וזהו.
ואז בחרת בעצם להתמודד שוב לרשות העיר.
נכון.
עכשיו, הרבה אמרו, רגע, 5 שנים הוא היה לצידו.
נכון.
קיבל תפקיד, קיבל מנעמים, קיבל כותרת.
מנעמים.
אתה יודע, אחראי, יושב ראש, תאגיד, אנשים לא מבינים.
בהתנדבות, כן, לא, נכון, זהו, חשוב.
נכון, אנשים רואים את התארים ומסתכלים על, על הכבוד ולא על, על המהות, ולא על העבודה הקשה שהשקעת מזמנך הלא פנוי. ובכל זאת אמרו, 5 שנים מתה לצידו, מה קרה? שפתאום אתה מתמודד נגדו, מול אמיר.
קודם כל, זו דמוקרטיה, וזה היופי בדמוקרטיה. אתה יכול לבוא ולהעמיד את עצמך לבחירה, וגם אם בחרתי לעשות את הקדנציה הזאת לצידו ולעזור לו, זה הייתה לתקופת הזמן. אמרתי תמיד, זה כמו חוזה סחירות, שאתה חותם לתקופה ומחליט בשלב מסוים לקום וללכת. אז חתמתי איתו חוזה על פניו 5 שנים, וב5 שנים האלה עזרתי לו, כמו שאני יודע, בכל דרך אפשרית. דחפתי, קידמתי, הגנתי, הובלתי, ומאוד קשה לעבוד עם אמיר. מאוד מאוד קשה לעבוד איתו. הוא איש מאוד נחמד, תשב איתו, כיף איתו, הוא נחמד לבירה, אני לא שותה בירה, אבל תשב איתו, הוא באמת בחור נחמד. אבל קשה לעבוד, הוא לא סומך על אף אחד. הוא לא נותן לך חבל לעבוד. הוא מסכל לך את העבודה. כשאני קיבלתי את תיק הספורט, רציתי להיכנס לאירוע ולעשות. הוא לא אפשר לי לזוז מילימטר. הוא מנע מאנשים להיפגש איתי, הוא מנע מפרויקטים לזוז, הוא מנע תקצוב, הוא פשוט לא אפשר לעבוד. ובסוף שהגיע הרגע לבחור ולהציב את האלטרנטיבה, אותי כאלטרנטיבה, הייתי חייב לעשות את הפעולה הזאת. וגייסתי קבוצה נהדרת לצידי, מספר 2 שלי, ורדית הרדי, שהיא גם חברת מועצת העיר היום, והיא חברת מועצה מצוינת. אתם עוד לא מכירים אותה, חכו שתראו אותה. מי שלא נמצא בעיר לא מכיר אותה, מי שבעיר מכיר אותה טוב מאוד. היא לוחמת, אמיתית, יש לה עקרונות, יש לה אידיאליזם, והיא תעשה דברים נפלאים. וגיבשנו קבוצה נהדרת, והתמודדנו, ונכנסנו עם 2 מנדטים למועצה, קיבלנו את האמון של הציבור פעם נוספת, חשיב, יש חברי מועצה שנשארו בחוץ, יש חברי מועצה שירדו במספר המנדטים שלהם, ואנחנו שמרנו על הכוח שלנו, וקיבלנו גיבוי להמשיך בעשייה קדימה, כשאמרתי את זה בצורה מפורשת. אני עם אמיר לא יושב.
למה?
כי אני חושב שהאמירה,
עצם ההתמודדות שלי... כי המסר, שנייה, אני נסחתי שאלה שוב. כי אמרת קודם שאתה רוצה לעשות למען העיר. ולמען נכון. העיר בדרך כלל אפשר לעשות בתפקידים ביצועיים. נכון. באופוזיציה בדרך כלל, אתה יכול אולי לייצר כותרות, אבל די נקבר בעשייה משמימה. אתה בחרת לא להיות בעשייה לא אמיתית, אלא עם סמכויות. יכולת לקבל תפקיד סגן.
בוודאי שאני יכול לקבל. גם הציעו. אוקיי. הציעו סגן, הציעו את הכל. אני לא רוצה, אלא בשתי סיבות. א', כי התחייבתי ציבורית. אמרתי, אני לא יושב איתו. יש לי אינטגריטי מקצועי, יש לי אינטגריטי ציבורי. אמרתי את זה, אני מחויב למה שאמרתי. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אני לא מאמין לו, אני לא סומך עליו. עכשיו, אני לא היחיד. תשים לב את כל מי שהיה לצידו, הוא לא נותן לאף אחד לעבוד. לאף אחד לעבוד. יש לו סגנים, הוא לא נותן להם לעבוד. יש מחזיקי תיקים, הוא לא נותן להם לעבוד. יושבי ראש ועדות, הוא לא נותן להם לעבוד. עובדי העירייה, הוא לא נותן להם לעבוד. אמיר הוא בחור טוב, אבל מאוד מאוד ריכוזי, צנטרליסט. הכל מתנהל אצלו, הכל מגיע אליו להחלטה, לשורה סופית. הוא לא מאפשר לאף אחד להחליט שום דבר בשום נושא לפני שזה מגיע אליו. הכל איתי, הכל לאט, הכל מתעכב. בגלל זה אנחנו במצב שבו אנחנו נמצאים. בגלל זה אנחנו על סף קריסה כלכלית. אנחנו כבר בקריסה כלכלית. פשוט שלא נעצרת, הוא לא מסכים לעצור אותה. אז אני אגיד לך מה יהיה. הוא הקים קואליציה חדשה. הוא הצליח לסגור, בוא, 5 חודשים לא הצליח להקים קואליציה. אז סוף סוף הוא הצליח לייצר קואליציה. יש חברי מועצה בתוך הקואליציה שהם חבר'ה נהדרים, נפלאים, שאמרו, אנחנו ניתן לו את ההזדמנות, כמו שאתה אמרת לי. למה אתה לא נותן הזדמנות? בוא תיכנס לעשייה. הם התפקחו מהר מאוד, שהם יבינו שהוא לא נותן להם לעשות כלום.
אבל אתה יודע, אני חי את המקומיות, את רעננה, את כפר סבא, את הרצליה, אני יודע בדיוק מה קורה מאחורי הקלעים. הבעיות של הוד השרון הם לא רק של הוד השרון, הם של רוב הרשויות המקומיות. גרעונות יש בהרבה מאוד רשויות מקומיות, המצב של הקורונה והמלחמה.
הרצליה גרעונית? הרצליה לא גרעונית.
הרצליה
רעננה לא... הייתה גרעונית והיא התאוששה דרמטית, והיא צריכה לצמצם.
אני אספר לך דבר מאחורי הקלעים.
זה מאוד מעניין. מאחורי הקלעים זה תמיד מעניין.
אוקיי. כפר סבא נמצאת במצב כלכלי לא פשוט, עם טברים ריקים, עם תקציב שהם עדיין לא הצליחו להעביר. קצת מידה של, אתה יודע, אתה חיית, דיברנו קודם על הנושא של הקורונה, אוקראינה ומלחמה. אולי באמת בלתי אפשרי על נהל תאיר אחרת?
ממש לא. אפשר, השיטה הכי קלה, וזו השיטה שאתה אומר, כולם אשמים. הקורונה אשמה, המלחמה באוקראינה אשמה, המלחמה אשמה, הממשלה אשמה. זה נורא קל. אבל זה לא התפקיד של פוליטיקאי. איש ציבור צריך להיות אמיץ. צריך לעשות צעדים משמעותיים כדי לתקן את המצב. אז ברעננה, שהיה להם קשיים כלכליים פיננסיים, ראש העירייה התערב באופן אקטיבי ויצר פתרונות אמיתיים מחוללי הכנסה לעיר הזאת. עוד השרון היא בתרדמה. עוד השרון לא מנוהלת. עוד השרון תקועה. פשוט עומדת במקום. עכשיו, אתן לך דוגמה. כשאתה לוקח את תקציב עיריית הוד השרון, כמעט 700 מיליון שקל. בסדר? כשאתה רואה אותו שורה מול שורה מאוזן על פניו, אתה אומר, איזה יופי, יש הכנסות 700, יש הוצאות 700, הכל נפלא, כל כך.
אקסל סובל הכל.
בדיוק, בדיוק. ואז אתה נכנס, אתה רואה שיש הלוואה של 45 מיליון שקלים מקרן פיתוח. יש אנשים שלא יודעים מה זה קרן פיתוח. קרן פיתוח זה בנייה של בתי ספר וסלילה של כבישים וכיכרות ובנייה של מרכזי תרבות ומרכזי נוער. זה כסף שלנו שאמור להיות מושקע בשכונות חדשות ובחידוש של שכונות ישנות. הוא לוקח מתוך זה 45 מיליון שקלים כדי לנהל את השוטף. ואז אתה מסתכל ואתה רואה שיש בתקציב הדוברות 4.5 מיליון שקלים. 950 אלף שקל לחברת יחץ חיצונית, 650 לקידומים ברשתות החברתיות. אתה רואה בלשכת ראש העיר עליית משכורות. למה? כי יש עוזר, עוזרת, לא יודע, שיש להם תקן יותר בכיר. אתה רואה מנהל אגף? לא סתם, סופר אגף. בכמעט 550 אלף שקל לשנה. ואז אתה אומר, אז איפה סדרה עדיפויות שלנו? אתה יודע, שנבחר נשיא חדש לארגנטינה, הוא אמר, אנחנו נטפל בארגנטינה. יש פה אינפלציה משתולת, יש פה כלכלה קורסת, אנחנו נטפל בזה. אז הוא טיפל בזה. הוא הפסיק לטוס במטוס לאומי, הוא התחיל לטוס בקואוץ' בחברה מסחרית, הוא סגר משרדים ממשלתיים, הוא הניף חרב, הוא חתך את כל ההוצאות כדי להציל את הכלכלה הארגנטינאית. עכשיו בואו, אנחנו לא בדרמה של הכלכלה הארגנטינאית, אבל אם היינו בהקבלה לישראל, היום היינו באינפלציה משתוללת בהוד השרון כמדינה. ועכשיו אתה מסתכל על המצב, ואתה רואה תקציב לא אמיץ. אתה רואה תקציב שהוא דחייני. הוא אומר, ניקח הלוואה 45 מיליון, לא נחזיר אותה ב-24, נחזיר אותה ב-25, וגם אז, לא בקצב רגיל, לא 9 מיליון כל שנה, אלא 2 מיליון. עוד 2 מיליון במשך שנתיים. אתה יודע למה? זה סוד, זה לא סוד. בוא, איך אמרת? אני אספר לך משהו. אני אספר לך משהו שאתה יודע. אמיר כוכבי רוצה ללכת לפוליטיקה ארצית. זה מה שמעניין אותו. העיר הוד השרון לא מעניינת אותו. זו מקפצה בדרך לפוליטיקה ארצית. הוא מחכה לבחירות כלליות. once יהיו בחירות כלליות, הוא נסה להשתבץ באחת המפלגות שמתאימות. זה לא משנה אם זה יש עתיד, או הדמוקרטים, או מחנה הממלכתי. זה לא רלוונטי. הוא ירצה להשתבץ וללכת. ולכן הוא צריך שנתיים של אוויר לנשום. ואז יתפוצץ לנו בפנים.
אבל אף אחד לא רוצה לעזוב עיר עם קורסת. לא, יש לי חבר טוב, קוראים לו זאביק ביאלסקי. שמעת עליו?
בוודאי.
יפה. הוא באמת, הוא נכנס לרעננה, קדנציה שנייה, באמצע הקדנציה הוא עזב. כולם אמרו לו, מה, אתה עוזב כי רע לך? אתה עוזב אחריך המבול? אתה עוזב כי העיר נמצאת... ממה אתה בורח? והוא אמר, לא, אני רוצה לעשות דברים אחרים. אבל, אתה יודע, אף אחד לא רוצה לעזוב אחריו, והוא דאג שהמורשת שלו תהיה מורשת שלו. אני לא חושב שיש ראש עיר שרוצה להשאיר אחריו מורשת של חורבן.
תשמע, ביאלסקי הוא ייחודי במינו. עכשיו, אפשר למנות על שתי אצבעות, על שתי כפות ידיים, ראשי ערים בסדרי גודל של ביאלסקי. כל היתר לא משתווים. אמיר לא בליגה הזאת. הוא לא בליגה של ביאלסקי, הוא לא בליגה של פיירברג, הוא לא בליגה של חולדאי, הוא לא בליגה של דנילוביץ', הוא לא בליגה הזאת. בחור טוב לא אומר שאתה יכול להיות ראש עיר טוב. בן אדם שכותב יפה בפייסבוק לא אומר שהוא יכול להיות ראש עיר טוב. ראש עיר זה מנהל. זה ראש עיר שיודע לקבל החלטות קשות, החלטות אמיצות, לעשות פעולות משמעותיות, ולא להחזיק תקציב כדי להגיד יאללה, הכל בסדר. Okay. אתה בודק בקניית ציוד לבתי ספר מ-350 אלף, 60 אלף. מהבתי ספר שלנו עומדים ברמה הכי טובה שיש? הילדים שלנו מקבלים את כל מה שהם צריכים? אתה רואה זיווד לגני ילדים. כיסוח של התקציב. הילדים בגני ילדים לא צריכים ציוד? למה במקומות אחרים הכל עולה? למה בלשכת המבקר התקציב עולה? של השכר? הליסינג? למה בלשכת ה... יועץ המשפטי זה עולה. מה קרה?
מה היית עושה אחרת?
הייתי לוקח תקציב ומנהל תקציב אחראי. הייתי עושה כמה פעולות. הפעולה הראשונה הייתי מנהל מנועי הכנסה משמעותיים לעיר הזאת. הייתי לוקח את אזור התעשייה שלי, ויש לנו כמה, יש לנו שלושה אזורי תעשייה, יש נווה נאמן, יש גיל עמל, ויש עוד אזור תעשייה חדש של יד הרכבת. לוקח את שלושת המתחמים האלה, ומייצר מסלול ירוק לקבלת היתרי בנייה באזורי תעשייה. אתה יזם, יש לך קרקע, אתה תבנה. הייתי קורא לך למשרד, אתה אומר לך, דודי, יש לך היום 2.5 דונם באזור התעשייה בנווה נאמן, יש לך שם זכויות בנייה מסוימות, 10,000 מטר. אני יודע לייצר לך 20, 30, 40, אתה יודע לייצר את זה. ודוחף קדימה לקבלת היתרי בנייה. הייתי לוקח את אזור התעשייה בגיל המל, ומסדר אותו, ועושה תוכנית של עירוב שימושים. הייתי הולך לאזור התעשייה החדש שיש לנו, ומתחיל לתת היתרי בנייה מהירים. מה שקורה היום בהוד השרון, ואתה חי את עולם הנדלן, יזמים לא רוצים לבוא להוד השרון. כי קבלת היתר בנייה, מה שבמקום מסוים אחד לוקח חצי שנה, בהוד השרון לוקח 3 שנים, ו4 שנים. אז תראה לי יזם שהכסף יקר, בגלל הריבית הגבוהה, נגיד, יאללה, אני אשקיע, אשים את יעבי בהוד השרון. אז מי נמצא? אנשים שמחזיקים קרקעות עשרות שנים, כזה ירושה משפחתית, כזה קרקע חקלאית, אז הם כבר שם, זה לא עולה להם. אין מישהו שממנף, אין מישהו שמנהל את התהליך. לך לאזור התעשייה שלנו, בוא נעשה סיבוב, תראה איך הוא נראה. גועל נפש, אבל הייתה תוכנית שלמה לשפץ את אזור התעשייה. החברה הכלכלית לא מתפקדת, שנתיים אין מנכ״ל. אנחנו מאז הבחירות לא הייתה ישיבה אחת של החברה הכלכלית בהוד השרון. אתמול בישיבה אמרו, עבר לך קל, עבר לך קל, החברה הכלכלית. חברה הכלכלית לא מנוהלת. מי היושב ראש אתה יודע? אמיר כוכבי. קח את החברה הכלכלית, תנער אותה, תחיל להזיז את הקדימה. עוד משפט, שרצו לשפץ את אזור התעשייה שלנו, היו כמה שלבים. השלב היחיד שנעשה, אתה יודע מה היה? של חברת מאיה. שירבו לקו הראשי ברחוב החרש, כדי שיוכלו לעשות עבודה למעלה. אנחנו ביצענו את העבודה שלנו. למה העירייה לא יצאה לדרך? למה אזור תעשייה נראה כמו שהוא? אף אחד לא רוצה לבוא לשם.
אתה יודע, יש גם שכר לימוד. אולי שכר לימוד שלו בקדנציה הראשונה יבוא לידי ביטוי בקדנציה השנייה. אולי כל מה שאתה אומר עכשיו הוא יישם. יש שיתופיות בניהול, ניהול אחראי, פיתוח מהיר יותר של נדלן.
אתה יודע, כל האווירה הזאת של מקום מאוד מאוד אופטימי, רדיו סול, וזה, זה מתחבר לרוח החיובית מאוד שיש לך. וזה נפלא. חביבי, אם לך יש עסק והמנכ״ל לא מתפקד 5 שנים, אתה תעיף אותו הביתה. אתה לא תגיד לו, טוב, אז ב5 שנים הבאות אתה תהיה בסדר. כמה שלא למדת בשנה, בשנתיים הראשונות, שאתה היית מנכ״ל של רשת כל הכפר, כמה זמן היית מנכ״ל?
14 שנה.
14 שנה. אם לא היית טוב בשנה הראשונה, איפה היית אחרי שנה?
כל רבעון נבחנתי, כל חודש.
כל רבעון, כל חודש נבחנת. אז למה פה אנחנו נותנים קרדיט של מחזורים של 5 שנים? אז לא רבעון. אז הציבור אמר, מדינת ישראל אמרה 5 שנים מבחן את הסיפור. ובחנו. ציבור קבע את מה שקבע. זו דמוקרטיה, זה אופי של דמוקרטיה. גם שבן אדם הוא לא מוצלח, והוא נבחר, זו הדמוקרטיה. אין שכר לימוד אחרי 5 שנים. שכר לימוד נגמר אחרי שנה. אבל גם היה חבר מועצה לפני כן, אני מזכיר לך, 10 שנים. ב10 שנים אתה לומד, הוא היה סגן ראשי 5 שנים אצלך ידיב. אתה אמור ללמוד, להכיר את העבודה. או שיש לך את זה, או שאין לך את זה. ואין לו את זה. עכשיו אני אומר עוד פעם, אני מייצר הבדל מאוד משמעותי בין האיש לבין היכולות. האיש ברמה האישית הוא איש נחמד. שב איתו לקפה, הוא הכי נחמד שיש. הוא יצחק איתך, הוא ישחיל איזה בדיחה מעניינת, איזה ציניות, סרקזם, שזה השם השני שלו. מגיע לבחן התוצאה, זה לא קורה. זה ללכת לשבת בכנסת, לקשקש. פה צריך לעבוד.
אוקיי. אנחנו ממש 2 דקות לפני סיום התוכנית. בוא, תן איזה מסר עליך. מה אתה רוצה לעשות עכשיו ב5 שנים הקרובות? אתה תמשיך בתפקיד שלך, של מנכ״ל סיינס אבוד. שם יש שינוי?
תראה, אני יכול להגיד שבארגון שלי, ב5 שנים, ממש עוד מעט 5 שנים שאני מנהל, עשינו כמה דברים גדולים, תן דוגמאות, הפריסה הגיאוגרפית שלנו צמחה ב-400%, התקציב שלנו גדל ב-400%, עבודה מול הממשלה גדלה פי כמה וכמה וכמה, באלפים מבחינת היקפי הפעילות. ועכשיו אנחנו ב-22 בספטמבר עומדים לעשות כנס ענק בניו יורק, להחזיר רופאות ורופאים חזרה הביתה למדינת ישראל, כי מערכת הבריאות שלנו נמצאת במצב מאוד מאוד קשה. הצלחנו לרתום לצידנו את בית החולים שיבא, את ארגון נפש בנפש, את הסתדרות הרופאים, את
בית חולים לוינשטיין,
בית חולים לוינשטיין, את בית חולים רמב"ם, את בית חולים שניידר. הצלחנו לייצר פאנל מדהים, פרופסור אהרון שחנובר, חתן פרס נובל, הקינאוט ספיקר שלנו, פרופסור ענאי אופרן, שהוא יזם מדהים ישראלי, יהיה גם אחד מהדוברים המרכזיים שלנו. אנחנו נארח כ-300 רופאות ורופאים ישראלים, יהודים, שיכולים לבוא מחר לארץ ולעזור לנו. וזה עומד להיות אחד האירועים היותר מיוחדים שקרו באקוסיסטם של הבריאות במדינת ישראל, וזה עוד נדבך אחד מהדברים שאנחנו עושים. מה יהיה? יהיה טוב.
נדב דואני, חבר מועצת העיר הוד השרון ומנכ״ל סיינס אבוד, תודה רבה שטרחת אצלנו.
תודה, דודי, תודה.
ותגיע עוד פעם, היה נחמד.
בכיף תמיד.
ותודה רבה לכם שהייתם איתם.